היום יום ראשון, כ"ד בכסלו, שנת תשס"ט. ושבוע טוב. יום גדול, כי הוא היום שבו ירושלים נכבשה על ידי הגנרל הבריטי אלנבי. וזה היה המימוש הראשון של הצהרת בלפור. זאת אומרת, זאת הייתה הפעולה הממשית הראשונה מבחינה פוליטית של ראשית צמיחת גאולתנו. ולכן השופט פרונקין שאל את הרב קוק אם לא ראוי לעשות מזה חגיגה, והרב אמר שבאמת כך היה ראוי, אלא שהמצב, שאז היו פוגרומים ופרעות והספר הלבן, הוא אומר, המצב רוח של העם לא לזה. אבל בכל זאת יש לציין שבשנת תרש פא', הסתדרת אגב עם זה? כן, בסדר. בשנת תרש פא', שבת יצא בכף ג' בכסלו, כלומר כף ג' בכסלו היה שבת כמו השנה, ואותה שבת הייתה גם שבת חתן של הבן של הנציב הרברט סמואל, אדווין סמואל, והחתן עלה לתורה בכף ג' בכסלו בבית כנסת החורבה בירושלים, ואז לכבוד זה שבכף ד' זה יום כיבוש ירושלים עשו חגיגה, והיה שם הנציב הבריטי, כלומר סיר הרברט סמואל, מימינו ישב הרב קוק, משמאלו הרב יעקב מאיר, ועשו תפילה חגיגית מיוחדת עם תפילה לשלום בריטניה, ובסוף התפילה אמרו את התקווה, שרו את התקווה. זה התקופה שבה ידעו עדיין שאפשר לשיר את התקווה בבית כנסת. ובכן, אחרי כל זאת, אז בכלל זה יום גדול, גם בספר חגי פרק ב' יש פעמיים מוזכר ה-24 לתשיעי, כלומר כ"ד בכסלו, כיום מיוחד שבו מתהפך המזל של עם ישראל מרעה לטובה. אז מן הראוי לשים לב לדבר הזה. אפילו הבן איש חי כתב שכדאי לקרוא את הפרק הזה בחגי בערב חנוכה. חגי פרק ב'. טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בספר החשוב, הלא הוא ספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי. במאמר ראשון, פסקה קי"ד ב'. אמר הכוזרי, עליך להמשיך משל זה גם לצד ההפך, ולדון על מדרגתם של אלה בעולם הבא לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. כלומר, אתה אומר, אדם שאנחנו רואים שהוא בעולם הזה היה אדם נעלה, אנחנו מניחים שגם בעולם הבא הוא נעלה. אומר לו מלך כוזר, אז אתם היהודים נמצאים בתחתית המדרגה, אז מן הסתם שהקדוש ברוך הוא לא כל כך אוהב אתכם, אז יש להניח שגם בעולם הבא אתם לא משהו. אמר יחבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה? כלומר, במילים אחרות, דפוק is beautiful. כלומר, להיות במצב שבו אתה בתחתית הסולם האנושי, יש בזה גם כן מעלה. כמו כל הקדושים המעונים הסובלים ש... כל הדתות מייחסות להם מעלות. אז אם כבר, מדוע שאנחנו לא נהיה הקדוש המעונה של האנושות? אמנם היהדות, כפי שהוא אמר מקודם, מבקרת את העולם הזה על פני העולם הבא. אנחנו מעדיפים לחיות חיים טובים בעולם הזה, מדבקות בשכינה וכו'. אבל יש גם בחינה של שכינה למעלה מראשו של חולה. כן? חולה, אדם שמבקר את החולה צריך לעמוד. למה? כי שכינה שורה שם. כלומר, יש גם צד של מעלה, אמנם מעלה לא רצויה לכתחילה, אבל יש בכל זאת מעלה אצל מי שנמצא בסבל ובזיכוך, נכון? לכן הוא אומר, אל תרד עלינו, אנחנו היהודים, סך הכל הפכנו להיות אומה נעלה מוסרית, דווקא בזכות דלותנו. מה קרה? למה אתה נראה לי?
זה לא טוב.
זה לא טוב, אבל זאת המציאות. כלומר, העם היהודי, הפך להיות סייה תמימה. אתה רואה איך התנהגנו כשהיינו במלכותנו, בארצנו, שפיכות דמים, גילוי עריות עבודה זרה. פתאום, לא ממש פתאום, אבל אחרי מאורעות קשים ביותר, מלחמות אכזריות, הגליה, שריפת המקדש וכל מה שאתה רוצה, העם היהודי הפך פתאום להיות עם של צדיקים. עובדה. כן? למשל, יצא לי לראות באחד הספרים דיווח של פקיד של מלך ספרד על מצב הקהילה היהודית באורן. אורן זה בצפון אפריקה. הייתה תקופה שמלך ספרד שלט גם על האזור ההוא. עכשיו זה קצת משונה בגלל שבספרד כבר לא היו יהודים, היה אסור ליהודים לגור שם בגלל שהצב הגירוש. אבל מקומות חדשים שמלך ספרד כובש לא הייתה גזירת גירוש. אז למרבה הפלא היו קהילות יהודיות תחת שלטון מלך ספרד, בשעה שבספרד היה אסור ליהודים להיות. אז יש שם דיווח של מצב הקהילה על ידי הפקיד הנוצרי, שליחו של מלך ספרד, שמתאר את מצב הקהילה. מתוך עוינות ממש גדולה מאוד, והוא כותב בין היתר שאחת העצות שיש לו לייעץ למלך זה לגרש את היהודים גם משם. מדוע? כי מכיוון שהם מתנהגים כצדיקים, ויש להם מידות טובות ויושר, זה מקטרג על הקהילה הנוצרית. ככה הוא אומר. כן? הרי הם מתנהגים יותר טוב מהנוצרים, וזה לא בסדר, אז שהמלך יגרש אותם. וזה דוח. דוח של הפקיד של מלך ספרד בקהילת אורן שבצפון אפריקה. כן. אז כלומר, בעצם היהודים ידועים כנאמנים. יש הרב ציודה זצ"ל מספר שהוא הכיר בשוויץ איזה רופא יהודי שסיפר לו שבשתיים בלילה הגיע אליו איזה אישה מאיזה כפר מרוחק לקבל טיפול. ואז הוא שאל אותה, אבל גם בכפר שלך יש רופא, אני מכיר אותו, למה את באת עד אליי בשתיים בלילה? היא אמרה, כי עכשיו זה שתיים בלילה. מכיוון שאתה יהודי, אתה תקבל אותי. כלומר, ידועים היהודים בתור אנשים נאמנים. לכן אפשר לומר, זה אחת התוצאות של החורבן, שבסופו של דבר הפכנו להיות עם כאלה של, אומנם קצת נחנחים כאלה, אבל מצד שני, יש צדקות. למשל, היה בזמנו של הרב קוק, היה עלילת ארלוזורוב, כן, שטענו על איזה יהודי בשם סטבסקי, שהוא רצח יהודי אחר בשם ארלוזורוב. והרב קוק ידע שזה עלילה, יצא למסע פומבי להצלתו של היהודי הזה. אחד הטיעונים שהרב קוק פרסם בעיתונות היה שלא ייתכן שארלוזורוב, שסטבסקי הוא הרוצח, שהרי לא מצאנו בכלל דבר כזה יהודי רוצח. בזמנו של הרב קוק זה עדיין היה נכון. כן? אין דבר כזה יהודי רוצח. הרי מסופר גם על ראש עיריית תל אביב יפו, מאיר דיזנגוף, שכאשר תפסו גנב, בפעם הראשונה בתל אביב יפו, אמר, עכשיו אנחנו עם ככל העמים. כלומר, אף על פי שהאמירה הזאת היא מטופשת מצד עצמה, אבל היא מגלה משהו, שבזמנו של דיזנגוף עוד לא היה מקובל שיהיה יהודי גנב. כלומר, זה בעצם אחד הדברים שהגלות עשתה, אז מה אתה רוצה? אתה אמנם, אתה מלך כוזר, מגנה אותנו על דלותנו ושפלותנו, אבל יש יתרונות לדפקט של הגלות. כן? כן.
זה היה בגלל... אולי בגלל שבגלות הם היו צריכים להאחז בתורה, כדי להישאר בהם. כולם
נמצאים
ויש התורה, כל הזמן.
כן, יכול להיות. כלומר, מה שהיה בגלות, מה נשאר לנו? זה תורה. אבל כנראה שגם הגלות הכניעה את לבבנו. כלומר, רגילה אותנו להיות אנשים טובים וצדיקים. מה? בואו נראה, הוא יגיד את זה. החבר... אתה צודק שאני עוד, אני רק הקדמתי את המאוחר, עוד לא הבאתי את דברי החבר בשלמותם. יש פתרון אגב לבעיה הזאת, אפשר פשוט לקרוא את דברה. אבל אני חושב שעוד לא נותנים לי, כי לדוב יש שאלה, כן, מה השאלה?
נראה לי אבל מה שלירן אומר, זה נכון, הרי בזמנו מי שבעצם אנשים היו ממירים את דתם, כבר כאילו בעיה הם נחשבים יהודים, אז אם היית גונב ורוצח, שכבר מזמן קראת על הצד של הקרב, כאילו
נתפק... זה לא לגמרי מדויק. בזמן הגמרא, הגמרא אומרת רוב גנבי ישראל. זאת אומרת, רוב הגנבים הם יהודים. בזמן הגמרא. כן. אז כך ש... למשל, אם משהו מוצא חבית של יין בתוך הכרם, חבית גזולה, מותרת בשתייה, אסורה בשתייה. אומרת, הגמרא כן, כי מן הסתם זה לא גוי שנגע בזה. כן. לא נעים, כן? אבל... טוב. אמר החבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה, כך אין הנוצרים מתגאים, כי אם במי שאמר, האיש אשר הכחה בלחי ימינך, הושט לו לחי שמאלך, ואשר אחז בתליתך, תן לו גם חלוקך. ומאות בשנים באו עליו ועל בני עדתו, וכן על כל ההולכים אחריו בוז וייסורים והרג, עד שעלו לגדולה נפלאה. ובאלה מתפארים כעת כל בני דתם, אז זה הקדושים של הנצרות. זה כל אלה שסבלו. וכדבר הזה קרה גם למייסד דת האסלאם ולחבריו, שהם נרדפו, עד אשר נתעלו וגברו. אכן, רק בהם התפארו בני דתם והשתבחו. לא באותם המלאכים אשר גדל שמם ופרצה מלכותם ונפלאו מרכבותיהם, כגון ארון אל רשיד וכל מיני וכאלה. אף אנו, יחסנו אל האלוה במצבנו היום, קרוב, כלומר, מצבנו הנרדף, המושפל, קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. זה לא מצב אידיאלי, אבל זאת מציאות. זאת מציאות. כן? הרי כתוב, אני, כה אמר רם וניסה, מרום וקדוש אשכון, ודקה ושפל, ושפל רוח. אז יש צד של מעלה גם בדלות. כן. האם אני יכול להסביר את המשפט האחרון? בוודאי. אף אנו, כלומר אנחנו היהודים, יחסנו אל האלוה, כלומר היחס שיש לנו אל הקדוש ברוך הוא, במצבנו היום, כלומר בגלות, קרוב יותר, כלומר אנחנו יותר קרובים אל השם, מאשר אילו הייתה לנו, כלומר, מאשר במצב שבו לנו היה גדולה, כלומר, גדלות בעולם הזה.
אבל זה סותר כל מה שאנחנו לומדים עליו,
זה סותר כל מה שאנחנו לומדים עליו. נכון, אתה צודק. תורת ארץ ישראל היא נעלה יותר, היא באה מתוך גבורה, מתוך קדושה. מדובר במתוך מצב שבו יש לנו חטאים לחפר עליהם. תאר לעצמך שהיינו במצב שאנחנו צריכים לחפר על החטאים האיומים שהיו לנו בארץ ישראל במקדם, ולא היינו גולים. מה זה היה אומר? שלקדוש ברוך הוא לא אכפת מאיתנו. את אשר יואב, השם יוכיח. אז כיוון שאנחנו במצב שאנחנו זקוקים לזיכוך הזה, אז זה טוב שאנחנו נמצאים בדלות. זה מה שהוא אומר.
הוא אומר פה שבגלות אתה יותר קרוב לאלוקים.
כעת. כלומר, בגלות, כעת, אנחנו יותר קרובים לאלוהים, מאשר אם הייתה לנו גדולה. אם הייתה לנו גדולה באותה תקופה שעדיין עוד לא ריצינו את אבוננו, אז זה הסימן שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מאיתנו. כמו שכתוב, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. משמע שכל זמן שלא נרצה אבונה ולא לקחה מפיה, מת השם כפליים בכל חטאותיה, עדיף שהיא תישאר במצב הזה. אוקיי?
הרב אומר שעכשיו
נתרצה, אבל... ברוך השם, אנחנו מזמן עברנו את המצב שהיה בימי רב יהודה הלוי. עם ישראל הזדקך, הזדקך כל כך, שהגיע למצב אפילו של סכנה. כלומר, ואפילו הסכנה הזאת מומשה בשואה, משמעת על זה, כן? שהיה אפשר לעשות במיליוני אחינו, כמו בפלסטלינה. גרוע מזה, נכון? כי היינו בלי יכולת עמידה מול הרדיפה של הגויים. כן.
מה זה קשור לזיכוך?
מה זה קשור לזיכוך? מי שמזוכח, למשל אדם צם. יש זיכוך בצום? יש. אבל הוא חלש פיזית? כן. לא. אז הוא בסכנה. זיכוך זה טוב, אבל יש לזה גבול. כן.
למה אצלנו עצמות מדינית הובילה לגבול?
מדוע אצלנו העצמאות המדינית הובילה לקלקול? העצמאות המדינית הביאה להתערות מרובה בענייני העולם הזה. בעולם הזה יש הרבה פיתויים. הפיתויים הם מלאי עוצמה. ואז הידרדרנו לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם ועוד. בגלות זה נגמר. אם אתה קורא למשל ביוספוס פלביוס, זה מדהים. יוספוס פלביוס מתאר חברה מאוד מרובת פנים, עם כל מיני סוגים של יהודים, מכאן ועד כאן. יוצאים לגלות, מה נשאר מהיהודים? בית הכנסת, עם הרב, ומה שמסביב לרב. כן? נעשה שינוי דרסטי בזהות היהודית. כן? הרב קוק בספר אורות מדבר על זה. רק שנייה, אני מחפש פה משהו. כן, בעמוד פה, הוא אומר, הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה. ושמרנו, מהרשעים, נתמעטו הרבה מאוד. כמעט ואין אין רשעים בעם ישראל. אומה בלי רשעים זה אומה מדולדלת. אין כוחות. עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה. מחוסר תפיסת חיים מעובה, האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. כלומר, עם ישראל הוא לא מספיק חומרי. הקיום בגולה הוא קיום רסוק. רסוק? מרוסק. וזה הקיום המדולדל, שהוא חידלון יותר מהוויה. היה אפשר לו להימשך, איזה משך זמן, גם בחוסר שמרים, כפי ההכרח, מה זה השמרים? הרשעים. אבל לכל זמן, הוא כבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו. מי זה שמריו? הרשעים. נושאי הרשעה, והחוצפה של עקבתא דמשיחא, אשר ירגז כל לב לזכרן. אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. בסדר? מה? צריך כוחות של רשעים, של חוצפה, חבר'ה שלא אכפת להם לא מה שהרבנים אומרים ולא מה שהמוסר אומר. יאללה חבר'ה, צריך לבנות פה מדינה. בסדר? כן, מילים קשות, כן, מילים קשות, כן. כי יש צדדים קשים, כן.
זה ככה למה, כאילו, אומרים על שיהודים שגלו גלות עכשיו, שמול רשעים שם, יהודים גלות שהם רשעים.
לא הבנתי, אומרים על יהודים שבגלות שהם רשעים? מי אומר?
עושים מעשים, נגיד, לא צדיקים.
לא הבנתי, אתה אומר שיש יהודים רשעים בגלות היום, זה מה שאתה אומר? לא, אני לא מבין, לא, מה השאלה? אתה רגע אמרת, נראה לי, אני מעריך רק שליש מהשאלה, אז קשה לי להבין מה אתה אומר. ואתה עוד מתנצל על השאלה שעוד לא שאלת, אז אני לא מבין. דבר.
אני מה שהבנתי, אמרנו שבגלות, כמו
ביזנגוף אמר,
כאילו אמר שכאילו, בזמן הזמן לא היה כאילו יהודי שהוא רוצח או גונב, כאלה.
נו.
עכשיו אנחנו בזמננו, היהודים שהם נמצאים בגלות, והם גם יש להם את הבעיות האלה, אז זה לא...
אתה שואל איך זה שיש היום בגלות יהודים רשעים? זו השאלה. יופי. פשוט. כי נגמר הזמן של הגלות. נגמר הזמן. מאז השואה זהו, נגמר. אז מי שנשאר שם הוא נטמע בתאומת הגויים. נגמר. בסדר? השאלה הייתה ברורה, יכולתי גם לענות עליה. מדוע סבר המלך שעם ישראל בתחתית באותה תקופה? הוא לא סבר, הוא ידע. אם היית יודע איך היו היהודים בתקופת רבי יהודה הלוי, לא היית שואל את השאלה הזאת. היהודים ישבו ללא כל הגנה לאומית, ללא כל כוח לאומי, תחת שלטונם של רשעים. היו רדיפות, פוגרומים, פה ושם. אולי תלמד ספרי היסטוריה קצת. למה שונאים את העם היהודי במשך כל התקופות וכל הדורות? יש סיבה מיוחדת? כן. כי אנחנו הכי טובים, אז יש קנאה. האם גם מי שנענש ולא למד, ולא התיישר מעונש הגלות, נרצע עוונו? לא. ייסורין זה מועיל למי שעושה תשובה. מי שלא שב מדרכו הרע, אז הייסורין הם סתם ייסורין. טוב, הלאה. כן. כן, למה הוא קושר את זה לנצרות ולאסלאם? כלומר, אתם, הנוצרים והמוסלמים, אל תבואו בטענות עלינו, שהרי אתם בעצמכם אומרים שזה טוב להיות סובל. זהו, זה מה שאומר. אם כבר מרוויח, בדרך אגב, גם עוד טענה. אמר הכוזרי, פסקה קי"ד. כך היה אומנם הדבר, אילו הייתה ענוותכם דבר אשר בחרתם בו. אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח, וכאשר תשיג ידכם, תהרגו אף אתם בשונאיכם. כלומר, אתה אומר שיש פה זיכוך, כל מה שאתה רוצה, לא נכון? אם הייתה לכם יכולת, הייתם מכסחים את האויבים שלכם, בדיוק כמו שהם מכסחים אתכם. אולי אפילו יותר. אז זה לא, זה שאדם נמצא בעל כורחו בסביבה מזככת, זה לא עושה לו זיכוך. אמר החבר, מצאת מקום כאבי מלך הכוזרים, כי אומנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו לזמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. כלומר, בימי רבי יהודה הלוי, עדיין היהודים לא אהבו את הגלות. מאז רבי יהודה הלוי אין בעיה, אנחנו תיקנו את זה מצוין. ומאז התאהבנו בגלות, אהבה עזה. נכון, עד כדי כך שזה הפך להיות בעיה. כלומר, הבעיה בימי רבי יהודה הלוי הייתה הפוכה מהבעיה בימינו. בסדר? ועם זה יש שכר גם לרוב. כי אף הם נושאים בעול הגלות לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון, כאילו רצה, כאילו רצו, היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו, והוציאו מילה קלה מפיו. ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. כלומר, נכון שאנחנו לא כל כך מבינים את הערך של הגלות, אבל בכל זאת, צריך להגיד לשבחם של היהודים שאין יהודי שלא היה יכול לצאת ממצבו הרע אילו אמר מילה אחת. נכון? אם הוא היה מקבל על עצמו את הנצרות או את האסלאם, תלוי לפי מקום גלותו, ואז הוא היה תוך רגע הופך להיות חבר של אלה שרוצים אותו. בסדר? ואגב, היו כמה יהודים שהיו ממירים את דתם מפני סבל הגלות, והפכו להיות נכבדים ושרים אצל אומות העולם. כן. מה?
לא הבנתי
לך
תשובה
נכונה
למה
שהכוזרי
שואל אותו. הוא שואל אותו, אם אתם הייתם עכשיו חזקים,
אתם
מכסים
את התשובה. החבר אומר למלך כוזר, אתה צודק. ולכן אנחנו באמת, זה לא כל כך בסדר. כלומר, הוא בא בטענות, רבי יהודה הלוי כאן בא בטענות, אל היהודים, על זה שהם אינם מנצלים את עובדת היותם בגלות לשם חזרה בתשובה. למה?
הוא בא אליו בניגוד לעניין של מלחמה והתנגדות.
כן.
ואתה בא לעניין של חזרה בתשובה.
זה בדיוק העניין. אם אתה מסתכל על הגלות רק כעל הכרח, אז אתה מפסיד את הרווח של האיסורים האלה. כן, יש רווח לאיסורים האלה. אנחנו באיסורים, לפחות תנצל אותם. הרי, איך אמרו, חביבים עליך איסורים, שאלו את רבי יוחנן, מה הוא ענה? לא הן ולא שכרן, לא רוצה איסורים. אבל אם כבר הם באו, אז לפחות תנצל אותם, סימן שיש שכרם. אבל אם אתה מבעט באיסורים, אתה אומר, אני לא רוצה את האיסורים האלה, ואני לא רוצה להפיק מהם כל תועלת, אז חבל, סתם באו עליך איסורים. לפחות לנצל את זה כדי להתקרב אל השם. מובן? זה גם בספר חובות הלבבות, הוא מסביר את זה. שאם אדם נמצא במצב של איסורים, הוא צריך להבין שהוא לא היה צריך לבקש את זה לכתחילה, אבל אם כבר הם באו, שינצל אותם לקרבת אלוהים. אז הוא אומר, בני עמי, בני עמנו, היהודים, אינם בגישה הזאת. וזה חבל, זה מה שהוא אומר. זה לא מובן מה שאמרתי?
אני לא מבין את הטענה של הכוזר.
הטענה של מי? של מלך כוזר? הטענה של מלך כוזר היא, אתם לא מקבלים את הגלות באהבה. ולכן, הייסורים האלה אינם מעלה. כיוון שהם באים עליכם שלא מרצון, כי אם מתוך הכרח. הוא רוצה קודם כל להבין את שאלת המלך. מובן עכשיו? כן או לא? נפלא. אבל הוא אומר, אל תזלזל, בכל זאת יש ליהודים בכל זאת איזושהי זכות שהם ממשיכים להיות יהודים למרות שהם יכולים לא להיות יהודים. יאללה, טוב. ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אך אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, כי אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח שלהם אנו מצפים, והיינו מקרבים זמן הגאולה המקווה. על כן, אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. כלומר, אנחנו אכלנו קש שנים רבות. יש אחד, הוא בא מהגויים, הוא לא עבר, לא הוא ואבותיו, את כל מה שאנחנו עוברים, לכן לא ייתכן לומר שיש לו המעלה שיש לנו. לכל הבא להתגייר מודים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, ומעשים שיש בהם משום תורח לנפש, כגון דיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות ורוב המנהגים אשר לנו. ואנו אומרים לו, כי אחד מתנאי המילה ומטעמיה הוא, לזכור תמיד כי היא אות אלוהי אשר ציוונו האלוה לשימו בכלי התאווה הגוברת באדם, כדי שיוכל האדם להתגבר עליה ולא ישתמש בה כי אם כראוי לטבעו בשימו את הזרע בתנאים הנאותים ובזמן הנאות. אולי יהיה זה זרע מצליח אשר ימצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לו ולזרעו במידה מרובה של קרבה לאלוה. אך גם אחרי אשר קיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה. כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים תכלית אפשרותם בקבלה מבני ישראל לתורתם היא להיות לחסידים ולחכמים, אך לא לנביאים. למה? בגלל שהגורל הישראלי הוא גורל לאומי, ומי שלנו שייך להיסטוריה הלאומית הזאת, אז הוא לא יכול לקנות את המעלה הישראלית בשלמותה. רגע. זו לא הייתה... טוב, נראה. אז איך יודעים להבחין עד מתי צריך לקבל את הגלות מאהבה ולא לנסות לחזור לעצמאות מדינית שתביא לשחיתות? ומתי הגיע הזמן שצריך לעודד את הכוחות החומריים ולחזור לעולם ההיסטורי? מתי יודעים? כשרוח הגאולה מנשב בעולם. למשל, הגאון מבילנה אמר, הגיע הזמן, הרגיש. זאת לא הייתה באמת רשעות. סבתא שלי וכל הציבור שהשתייכה אליו בנו באופן ממשי את הכבישים בארץ ישראל, ואחר כך אף היו שותפים פעילים בהקמת המדינה, ולמרות זאת שמרו על המסורת ומאוד כיבדו את הרבנים. נכון. היו והיו. אנחנו לא עושים הכללות. כן.
הוא אומר, אילו סבלנו
גלות זו ולגלות זו לשם שמיים כראוי, אז היינו... מה שרוצה לציין, למשל, שבר קלצנלסון היה נפגש לעתים תכופות עם הרב קוק, דווקא מפני יחס הכבוד הזה. אבל חבריו בתנועתו היו מבקרים אותו קשות על הדבר הזה. מה פתאום אתה הולך לאחד הרבנים? טוב, מה אתה אומר?
שהוא אומר,
אילו
סבלנו גלות זו ולגלות זו לשם שמיים, אז היינו באמת מצפים, היינו כמובן זמן הגאולה.
כן. לפי זה ממש דעה כזאת שאנחנו צריכים לסבול עכשיו ולסבול ולסבול כדי לקבל בסוף.
זה נכון.
זה מין כזה דעה רופא, מתרפסת.
זה נכון.
זה לא מתאים, הכוזרי דווקא הרב כאילו,
בזמן הגלות יש ערך להפנמת הערך של הסבל הזה.
אבל איך אפשר, איך יהודה לוי מדבר על כל העניין של ומתנו עלה לארץ ישראל?
נכון.
ושהמטרה היא, וזה ברור.
רב יהודה לוי עלה לארץ ישראל בשביל מה? בשביל לנשק את עפר קברות אבותיו ולהתהלך במקום קדוש. מתוך ידיעה שהנבואה ורוח הקודש אפשריים רק בארץ הזאת.
אז הולך משהו פרטי?
במידה מסוימת כן.
איזה מידה אחרת ישר?
כלומר, יש מי שעולה לארץ ישראל כדי להקים מדינה. רבי יהודה לוי לא הלך להקים מדינה. כי הוא היה בדור שזה לא היה ריאלי. אז רבי יהודה עלה לארץ ישראל מתוך חפץ דבקות אלוהית.
זה רק ספציפית פה משהו.
נכון, כן. בזמן הבית יוסף, כן, עלו לארץ ישראל בשביל להקים מדינה, בין היתר. והיו תוכניות, אגב. כן, בבקשה.
אם אנחנו אמורים לקרוא לנישואים שגרו כיהודי
שמרה... לא שומע.
אם אנחנו צריכים, אם כתוב כאן שאנחנו צריכים, יש מרן כביכול לאהוב את הגלות, ובנישואים שבאים איתם, לא רק יהודה אומר שכאילו...
יהודי בריא צריך לא לאהוב את הגלות. אבל אם הוא כבר במצב של איסורין, הוא צריך לדעת להפנים את המטרה שיש לאיסורין האלה. בסדר? זה כמו שכתוב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תבונת קול ועשיתם מרע. בני השם אלוהיך להכעיסו במעשי ידיכם. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. לא תאריכו נימים עליה, כי שמת תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם מתם מעט, בגויים אשר יפיץ השם אתכם שמה. ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה זה עץ ואבן? אומר רבי יהודה הלוי, זה הצלב והקעבה. העץ והאבן. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. זה המצב שמתואר בתורה. כן? שהדלדול של האומה הישראלית מקרב אותו בסופו של דבר אל השם. ומתוך כך הוא יכול לשוב. עונש הגלות הוא בגלל חטא המרגלים? גם. הרב, הסיבה לכך שהגר לא משתווה לנו, זה לא בגלל סגולת ישראל שקיבלנו בירושה מאביתנו שאין בגרים? זה לא מדויק, כי אברהם אבינו, שגם הוא מאביתנו, הוא הנקרא אביהם של הגרים. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, שזה הגרים. כן, שהם נדיבי עמים. מה זה נדיבי עמים? מי שמנדב את הזהות שלו לעם ישראל. כן? וזה נקרא עם אלוהי אברהם. ולכן גם הגרים, ככה הלכה אומרת, יכולים להגיד בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, או אביתנו, לא יודע, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שם האבות שלו. כן? כן? אז מצד מה הוא לא יכול להיות נביא? זה עוד מעט התייחס, כן. איך רבי יהודה הלוי מסתדר עם עובדיה הגר שכן התנבא? אני אשאל אתך שאלה נוספת. איך רבי יהודה הלוי מסתדר עם בלעם שהיה גוי והנביא? נכון? נכון? אגב, יותר מזה, תסתכל בעמוד השמאלי. כן, אפילו בלי לדפדף. בשורה 7. וכן הובאה בתורה תפילת איש נוכרי, מתנבא ברצון אלוהים, אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים, ותהיה אחריתו כאחרי ישראל. מדבר על בלעם. זאת אומרת, באותו עמוד שבו הוא אומר לך שהגר לא יכול להתנבא, בלי להתבלבל, הוא כותב לך שיש גוי שהתנבא. חד פעמי אצל בילעם. נו, תגיד לי, יהודי מתנבא, זה לא חד פעמי. יש נביאים, למשל שלמה המלך כתוב עליו, שהשם נגלה אליו פעמיים. זכה פעמיים לנבואה בחיים שלו. ויש נביאים שרק פעם אחת התנבאו. ויש יהודים שלא מתנבאים. אז מה פירוש הסיפור הזה שהוא לא יכול להתנבא? הרי גם עובדיה, שהיה גר, התנבא.
מתוקף את עם ישראל לא רואים אותו?
מה? מה השאלה?
הכוונה היא שמה שרבי יהודה אמרי, שמתוקף היותו ישראל הוא לא ראוי לנבואה.
אני מבין. אז מתוקף היותו ישראל לא ראוי לנבואה, והוא כן ראוי לנבואה. אז מה זה הסיפור הזה? זה עושים לי...
נבואה בשם ישראל.
מה פירוש נבואה בשם ישראל? תסביר. זה נראה מעניין מה שאתה אומר. כן, תסביר.
נבואה לעניין אלוהי, איך...
אז מה זה הנבואה לא מעניין האלוהי?
הנבואה איך העם השם, של עם השם, איך הוא צריך להתגלות בעולם.
נו, מה אתה רוצה להגיד? שיש אופי אחר של הנבואה שלו. יוצא לפי זה שיש לנו שלושה סוגי נבואה. יש נבואה ישראלית, יש נבואה גויית, ויש נבואה גרית, או גיורית. בסדר? ואז יוצא שהתוכן של הנבואה הוא תוכן אחר. זה אני מקבל. כלומר, זה לא שהוא לא יכול להיות נביא, הוא לא יכול להיות נביא ישראלי. מה פירוש הדבר? כי דבר, מה זה הנבואה? זה דבר השם שפונה אל האדם. מי זה האדם? מי זה אני? כל אחד מאיתנו הוא כל כולו, כולל ההיסטוריה שהביאה אותו אל המציאות. כלומר, גם שרשרת אבותיו היא חלק מהגדרה של האדם. מי אתה? אתה הבן גם של ההורים שלך. כן? זה גם חלק ממך. זה יוצא מהוריך, הם חלק מהגדרתך. אז אם אדם התחיל את חייו בתור גוי, ואחר כך הוא זכה להיות ישראל, אז מה הוא? הוא ישראל שפעם היה גוי. ואז הנבואה שתחול עליו תהיה נבואה התואמת את הזהות הזאת. וזה בדיוק מה שקרה לעובדיה הגר, שהיה גר מאדום, ועל מה הנבואה שלו?
אדום.
על אדום. נכון? זאת אומרת, הוא כאילו יודע מהו התוכן האלוהי שמתייחס לאדום, כיוון שהוא בא משם. כמו כן גם, בלעם הוא נביא הגויים, הוא לא נביא ישראל. ולכן מה שהוא מבטא שמה זאת רוח הקודש, החלה על הגויות. מובן? בבקשה. מה?
הוא מתייחס אבל ישראל בבלעם.
הוא מתייחס לעם ישראל כפי שאף יהודי לא יכול להתייחס. מסביר המהר"ל מפראג, משום שבלעם הוא עומד מבחוץ, ולכן, כיוון שהוא עומד מבחוץ, הוא יכול לדעת מה המהות של האומה. ולכן דברי בלעם, הם מתייחסים למהות של עם ישראל. לא, אנחנו אף פעם לא מסוגלים לזה. זאת אומרת, אף יהודי לא היה מסוגל לנבא כמו שבלעם ניבא.
זה רק שבח. יכול להסביר?
כן, מה זה עדות? העד חייב להיות חיצוני לדבר שהוא מעיד עליו. אין, כי הרי אדם לא יכול להעיד למען עצמו, כי אדם קרוב אצל עצמו. אז אם אני מעיד על משהו, זה סימן שאני חיצוני לדבר. לכן אומר המהר"ל, רק עד חיצוני יכול היה לומר את הנבואות של בלעם, שמבארות לנו מי אנחנו. ואין בנביאים שלנו מי שמבאר את המהות של עם ישראל. נכון. רגע, שנייה.
כאילו, בראש נבואות. זה נשמע לי מוזר, כאילו,
ששום
אף נביא לא דיבר על...
אף נביא? נו.
הנבואות של החזרה לפה...
הנבואות של החזרה לכאן זה לא תיאור המהות שלנו. זה תיאור של מה שעתיד לקרות לנו. בסדר, אבל זה לא המהות. אם אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל, אתה צריך לקרוא את הנבואות של בלעם. כן.
הרב, גר, אני אסלצם את זה שיש סוגי אדם. יש גר, יש...
גויים
ויש יהודים.
נכון.
גר זה סוג אחר של אדם.
נכון, נכון. זה אגב סוג יותר נעלה, יותר אהוב. על הקדוש ברוך הוא נאמר שהוא אוהב גר. לעומת זה לא כתוב שהוא אוהב ישראל. כתוב, כן. כן, אהבתי אתכם מה השם. ואמרתם במה אהבתנו. כן, אבל... אבל לעומת זה בתורה... כתוב שהקדוש ברוך הוא אהב, הוא אהב את אבותינו, אבל גר הוא אוהב, אוהב גר. כן, גם מצוות ואהבת לרעך כמוך היא מצווה נמוכה לעומת ואהבתם את הגר. שבאהבת הגר נאמר ואהבתם את הגר. כמו שנאמר ואהבת את השם אלוהיך. לעומת יהודי סתם שכתוב ואהבת לרעך כמוך, שזה אהבה שבא לידי ביטוי במעשים, אבל איננה אהבה שממלאת את כל הלב. כן, בבקשה, דבר.
בעצם אומר שהנבואה היא תלויה בהיסטוריה המעשית שלך גם, ולא רק ב...
האני שלי תלוי בהיסטוריה שלי, כן.
כן, ולא רק בזה שכל הגרים היו במעמד הר סיני גם. אז...
הגרים היו במעמד הר סיני?
לא בצורה מעשית, בצורה
משמתית.
מה זה? סתם הגרים היו במעמד הר סיני, איפה ראית את הדברים כאלה? איפה זה כתוב? כתוב בגמרא? מה כתוב בגמרא?
אני לא יכול לנצח בוויכוח.
לא, 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 אני יודע. אתה צודק, אבל תראה, כולם אומרים, אני אגיד לך משהו. כולם אומרים שזה כתוב בגמרא וזה לא כתוב בגמרא, ואני אסביר לך. בגמרא כתוב משהו אחר לגמרי. כתוב נשמותיהם של גרים העתידים להתגייר היו בהר סיני. זה מה שכתוב בגמרא. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שכל, אם ניקח את זה כמו שההבנה העממית, זה אומר שאדם שמועמד לגיור, בית הדין צריך לבדוק אם הנשמה שלו הייתה בהר סיני. ואז יוצא לפי זה שלא נקבל את כולם. אבל זה נגד ההלכה, הרי ההלכה אומרת שכל אדם שרוצה להתגייר, מקבלים אותו. בתנאי שהוא מוכיח את עצמו, אבל כל אדם בעיקרון יכול להתגייר. אז מה זה הסיפור הזה של נשמותיהם של גרים? זה ההפך. בא גוי בשם איוון פופוב או קריסטיאן קריסטיאנוביץ', בסדר? והוא רוצה להתגייר. אומרים לו הרבנים, יפה מאוד, אתה עמדת בבחינות כמו שצריך, שילמת את האגרה והכל, בסדר. ואפילו הבאת קצת כסף לתוכנית הגיור של מכון מאיר, כל הכבוד, באמת יפה מאוד. אבל אומר המועמד, יש לי בעיה. אמנם אתם מקבלים אותי, אבל יש לי נשמה של גוי. אומרים לו הרבנים, אל תדאג, יש לנו באפסנאות של הרבנות נשמות, בשביל אנשים כמוך. כלומר, זה נשמות שהיו בהר סיני, רק תיכנס למקווה, אל תדאג, באותו זמן אנחנו מוצאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, אל תדאג, זה לא כואב, מכניסים לך את בהברגה את הנשמה החדשה, כשאתה יוצא מהמקווה אתה בסדר. אוקיי? זה הכוונה. מה? לא, ברגע שהוא עולה מהמקווה, פתאום יש לו, כמו יערה חדשה כזאת, יש לו נשמה חדשה. לא, זה בדיוק העניין. הטענה שתמיד הייתה לו, זה לא נכון. זה הבנה לא נכונה בדברי הגמרא.
איך אפשר להבין את זה בדברי
הגמרא? מבין? זה מה שקרה, נשמות של גרים העתידים להתגייר. זאת אומרת, אנחנו מסדרים להם נשמות רזרביות, בשביל אלה שצריכים את הנשמות האלה. בדיוק, הבנת אותי עכשיו. נשמות של גרים עתידים להתגייר עמדו על הר סיני. או היו בהר סיני, לא זוכר בדיוק. כן, יש לנו נשמות, אבל לא הגרים. הגרים את עצמם לא היו שם. הגר בא מקמצ'טקה. קמצ'טקה זה רחוק מהר סיני.
אבל הנשמות של הגרים כן היו שם.
הנשמות כן, כלומר הנשמות שאנחנו שומרים בשבילם. זה לא שהוא יהודי, שהוא יהודי נסתר, שלא מבין שבמקרה עבד בין הגויים. זה גם יכול לקרות.
מה זאת אומרת? אז נשמות של הגרים, אז אומרים, אבל הם עוד לא גרים. אבל אין עבר, הווה ועתיד.
למה?
הם יהיו גרים גם כשהוא נולד, הוא יהיה גר.
אני לא מבין. אתה אומר ככה, שכל אדם הוא גר, כלומר כל הגרים המתגיירים, מתברר שתמיד הם היו גרים. אני אגלה לך סוד. כל בני האדם הם גרים בעולם הזה, רק הם לא יודעים את זה, הם חושבים שהם תושבים בעולם הזה, בסדר? כשאדם עובר ליהדות הוא מגלה שהוא גר, כמו כל אדם, לכן הוא מתגייר, הוא הופך להיות גר.
הרב, אז לפי זה יש כאלה שלא יכולים להתגייר?
אתה איתי?
אני לא
אני אומר ככה, אברהם אבינו אמר לאנשי חברון, לחיתים, הוא אמר, גר ותושב, אנוכי. אני גם גר וגם תושב. אני תושב מצד הגוף, אני גר מצד הנשמה. בסדר? אבל גם אתם כאלה. גר ותושב אנוכי, האם אכן? גם אתם כאלה. הם אומרים לו, תשמע, זה פילוסופיה דתית שאתה המצאת. האמת היא שאתה נשיא אלוהים בתוכנו. לכן אתה מדבר ככה. זה בגלל שאתה אדם נעלה. אנחנו עם הארץ. אנחנו לא כאלה. אז אברהם מתייאש מהם, ולכן הוא פונה לעפרון. זאת אומרת שבעצם יוצא שעם ישראל הוא היחיד מבין האומות, שיודע כאומה שהוא גר. שאר העמים הם חושבים שהם עמי הארץ, שהם שייכים לאדמה. אנחנו יודעים שהזהות שלנו איננה מן העולם הזה, לא צומחת מכאן. שנאמר כי גרים ותושבים אתם עימדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עימדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. זאת אומרת שכיוון שאנחנו נולדנו מחוץ לארצנו, אז יש לנו תודעה קולקטיבית של גירות. יוצא לפי זה שאנחנו מלמדים את כל העולם כולו שהם גרים. גר משון זרות. כן, ארעי. אנחנו ארעים בעולם הזה. זה בדיוק מה שאני מסביר לך. כל אדם בעולם, כולל הגויים, הם גרים. אבל הם לא יודעים את זה. לכן הוא מתגי... אז מה שאתה אומר, כשהוא מגלה שהוא היה גר, זה נכון על כל אדם. אתה מבין מה שאני אומר?
לא, אני התכוונתי לשאלה בצורה אחרת, שכאילו... אין
לעבר עובר
בעתיד מבחינת הקדוש ברוך הוא
שהוא... So what? כשבן אדם נולד כביכול גוי, והוא יהיה גר אחר כך,
אז הוא היה גר גם כשהוא נולד.
לא.
מבחינת
הנשמה
שלו, למה לא? זה
הגיוני. אתה אומר לפי דבריך שאין בחירה חופשית לאדם. כלומר, אתה אומר שאדם שהתגייר, הוא היה מוכרח לבוא להתגייר בבוא הזמן.
מבחינתו יש בחירה חופשית.
זאת אומרת שאנחנו מדברים על הבחירה מצד זה ש... הבדיעבד זה מחתכין, אבל אז זה מישור של הכרה שאנחנו לא יכולים לפעול לפיו. כלומר, להגיד, הכל ידוע לפני הקדוש ברוך הוא, אז יוצא לפי זה שגם המעשים שלי, למרות שאני לא גר, הם קבועים מראש. אבל מהבחינה הזאת אין תורה בכלל.
לא, מבחינה מסוימת כן, אבל מבחינתך אתה לא יכול להתנהג ככה.
אני לא מבין מה שאתה רוצה לומר. אם אתה לומד עכשיו את התורה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית, או מתוך הנחה שאין בחירה חופשית.
יש
ואין. זו, אנחנו לא יכולים ללמוד את שניהם ביחד. אפשר לקרוא את כל התורה כולה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית, ואז אנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, או שאנחנו מסתכלים על הכל מצד שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, ואז אנחנו שוכחים שיש בחירה חופשית.
למה? אפשר שתיהם
ביחד? לא, אי אפשר שניהם ביחד, זה בדיוק העניין. יש לך או זה, או זה. אז אני לא אומר שהמציאות היא לא דו ערכית. המציאות היא דו ערכית, אבל כשאתה מסתכל בצד האחד, אתה לא יכול להסתכל לצד השני. כמו שבמטבע, כשאתה מסתכל על הצד האחד, אתה לא רואה את הצד ההפוך. ראיתי?
כן.
טוב, הלאה.
כי הנפש לא יכולה
להסתדר
עם זה?
לא, כי זאת האמת. כן, שהמציאות היא דו ערכית. מה?
אפשר לדבר על גרים שכאילו לוקחים לשמה אחד וזה חלש כביכול. זאת אומרת,
היה
שכאילו שיהודי שמגיע
לארץ
כאילו
שנה שחלשה
אותו דבר?
חזור בבקשה
על שאלתך.
נכון. זה דומה, כן. כלומר, גם יהודי שעולה לארץ מקבל נשמה חדשה אחרי הלילה הראשון. כן? זה דומה לגירות. יש בזה משהו. הסתיים השיעור, אין מה לעשות.